be יכולה בי איזושהי סוג של התלבטות מה בדיוק לומר ואיך לומר את זה. כבר אמרתי לכם לפני יומיים, יש משהו מאוד טריקי במקום הזה של הנחיות. כל אחד, כל אחת נמצאת במקום שבו היא נמצאת. הדיוק של מה שבדיוק נכון לכל אחד הוא לאו דווקא זהה. והייתי מאוד רוצה להציע עבור כל אחד וכל אחת בדיוק מה משהו או היא נחוץ להם עכשיו. אני אציע את הדברים שיצאו ממני עכשיו, ואני מבקש להזכיר לכם לשמוע את זה עם אוזן רכה, עם אוזן שנותנת למילים, להזמנות האלה, לעבור דרככם ולראות כאילו כיצד זה פועל עליכם, מה זה עושה לכם. תוך הרפייה של האוזן הזאת שרגילה להקשיב להנחיות עם איזושהי דריכות, כמו הנה תכף אומרים לי מה לעשות, לראות מה התרחש. ביומיים הראשונים של הריטריט התגשנו מאוד בתוך המקום של ההנחיות את המקום של תשומת הלב, הקשב אל הנשימה, כאשר שוב ושוב ההזמנה של הנשימה להיות כמו במוקד הוא ממלא את החלק המרכזי של המסך של התודעה, המסך של תשומת הלב, תוך שחוקרים אותה בדרכים שונות, שמים לב איך היא מתנהלת, אם היא ארוכה, אם היא קצרה, וכיצד זה מרגיש, אם היא עמוקה או שטחית, וכיצד זה מרגיש, אם היא חלקה, או לא יודע איך להגיד, אתם רואים את התנועת יד שלי, ההפך מחלק כזה בדרך שבה היא מורגשת. איפה בגוף אנחנו חשים בה, ולתת את תשומת הלב אל התחושות האלה, לראות את הניואנסים העדינים יותר. חלקנו, אני מניח רובנו, תוך ההקשבה לנשימה, תוך מתן תשומת הלב לנשימה, מצאנו את עצמנו יותר ויותר מתמקדים בנשימה באזור מסוים, בין אם זה איפשהו כאן, בקצה האף, או בכניסה לנחיריים, או בשפה העליונה, או שזה דווקא באזור של הבטן, אולי קצת מתחת לטבור, או בבית החזה. התחושות הגופניות המאוד מוחשיות שמתלוות או שמספרות בעצם את היותה של הנשימה. אחרים מאיתנו אולי יותר הייתה תחושה של להיות עם הנשימה לכל אורכה, עם כל הגל, או ממש עם כל החוויה הגופנית של המרחב הזה שפועם, קצת כמו מדוזה של הגוף, של השאיפה והאיכות של ההתרחבות, והנשיפה והאיכות של ההתכנסות. וכך או כך, בכל מקרה, עלתה, ואני רוצה להזכיר אותה, הזמנה, לכוון את תשומת הלב גם להתרחב, שגם חלק ממנה בקשר עם כל מרחב הנוכחות של הגוף. התחושה הזאת של הינניות הזאת, של הנוכחות של הגוף, שהיא תחושה שהיא, זה לא איזשהו דבר מה, something, זה פעימה, התרחשות, נשימה. הבוקר, בשלב הזה של הריטריט, שבו מטבע הדברים, משהו בתודעה הולך ושוקט, ונעשה שקט יותר מתוך הימים האלה. ומתוך כך איזושהי צלילות רבה יותר מתאפשרת. אני רוצה להזמין אתכם להישאר בקשר עם הנשימה, אבל לראות שאנחנו כמו משאירים את הקשר עם הנשימה פה, ברקע, במעטפת, ומאפשרים לתשומת הלב בתוך התמונה הולכת ונעשה צלולה יותר, שאפשר יותר לראות דרכה, לכוון יותר את העיניים בחקירה של לראות מה קורה, ואני תכף אציע גם מפה על אחת, יותר מאחת מהאפשרויות לראות ולחקור אותן, אבל חשוב לי מאוד לומר את מה שאמרתי, ואני אומר אותו כרגע שוב, אין הכוונה להתנתק מתחושת הנוכחות של הגוף, או מתחושת הנשימה, מרחב הגוף, גוף הנשימה. זה תמיד מלווה אותנו לאורך המדיטציה, שוב ושוב מזמן אותנו אל האיכות הזאת, אל האיכות שלה להיפתח. התודעה באופן מורגל מתכווץ, התודעה מתכווצת. אנחנו מכירים את זה. היא שוב ושוב הולכת אל הסיפורים והמחשבות, ובדרך כלל המכאיבות יותר שבהן, יש את הנטייה היותר חזקה ללכת עליהן, זיכרונות כואבים, אמירות לא נעימות על עצמי, מה שזה לא יהיה. או אל תחושות לא נעימות, להתכווץ סביב מקומות של כאבים. ובלי יותר מדי להיכנס להסברים של זה, אני יכול רק לזרוק כאפשרות, גם אם אנחנו חושבים על הדברים ברמה של הסתכלות אבולוציונית, להפניית הקשב אל מה שמאיים, אל מה שמסוכן, אל מה שכואב, יכול להיות לו ערך בהישרדות של בעל חיים. כלומר, הרבה יותר חשוב לזברה לשים לב לרחשים שהם אולי לביאה או אריה, מאשר לשים לב איזה עלים יפים. התנועה הזאת לשם יש בה עוצמה מאוד גדולה, באופן מאוד טבעי. מתוך המקום הזה אנחנו שוב ושוב פותחים את תשומת הלב, נשארים בקשר עם המקום של הנשימה, שעוזר לנו שוב ושוב להרחיב, לא להיבלע אל איזשהו משהו נקודתי, ואל מה שמתרחש, אל מה שנמצא במרכז של מסך התודעה. אני רוצה להציע הבוקר את הלימוד שנמצא בשפה המסורתית תחת המילה ודנה, אולי נגעת גם בחלק של הוודנה וגם טנה. ודנה, אז הזכרתי את זה, אני חושב בשיחה שלשום, זאת הרגשה, תחושה. גוון של הרגשה, טון של הרגשה. אין הכוונה לרגשות, emotions, אלא הכוונה אל האיכות המאוד מאוד פשוטה הזאת שנמצאת בתוך הספקטרום הזה שבין נעים בצד אחד ללא נעים בצד השני. ותחת המילה טנה, שאנחנו מתרגמים אותה ל-attachment, הצמדות, השתוקקות / סלידה, שזה שני צדדים של אותו מטבע, נמצא בתוך כך המקום הזה שעל פי הטנה, על פי הוודנה, על פי הטעם, על פי הגוון, באופן אוטומטי עולה תגובה. תגובה שנוהה, רודפת, משתוקקת לנעים, תגובה שסולדת, מתנגדת מהלא נעים, ואיזושהי איכות של חוסר אכפתיות, השתעממות, ממה שנמצא באמצע, ממה שלא מקבל איזשהו צבע בגוון מאוד מאוד חזק לכאן או לכאן. אני רוצה להשתמש להציע איזשהו דימוי ינסה לתאר את אולי את ההתרחשות הזאת ואת המשמעות לשים לב אליה. ואני רק יקדים ויאמר שכמו כל דימוי, לפעמים יכול להיות, אם הדימוי הזה עובד עבור מישהו, הוא יכול בצורה מאוד ויזואלית להצביע על משהו. בו בזמן כדאי גם דימוי לראות שאנחנו לוקחים מאוד מאוד בקלות, ולא לוקחים אותו, לא מאפשרנו להיות איזשהו משהו כבד כמו איזשהו האמת. זה איזשהו ניסיון, איזשהו ציור, איזשהו קריקטורה. ואם נדמה לרגע את מרחב, את התודעה כמרחב כמו איזשהו מקווה מים, שהאיכות הטבעית שלו היא איכות שיש בה מים, כשלא קורה שום דבר ואין תנאי מזג אוויר מיוחדים או משהו שגורם להם, הם שקטים. וכשהמים הם שקטים הם צלולים. ובתוך המקווה הזה, כן, גם אתם שומעים את האקו שלי משם, זה מה זה מוזר. אני מתכוון אליכם, שם באולם, אנחנו שומעים פה איזה אקו כזה. בתוך המקווה הזה, נניח שיש פה איזשהו יצור, או אפשר לדמות אותו אולי כמו איזשהו בובה כזאת מרחוב סומסום, או אולי המתופף מקרמית או ממיס פיגי, הייתה לי ככה נוח לדמות אותו. אני לא יודע אם אתם בכלל זוכרים, אני לא זוכר איך קוראו לסדרה ההיא, מקרמית ומיס פיגי, איזה מין שדון ענק וחמוד כזה שנמצא בתוך המים, וכל פעם כאשר מעל פני המים מתעופף לו איזשהו ציפור יפהפייה או איזושהי חוויה שיש בה נועם, הוא מזנק מהמים ומנסה לתפוס אותם, מנסה ללכוד אותם. וכל פעם כאשר עוברים מעל המים, בתוך הכיוון שלהם, איזשהו משהו שמתאפיין בחוסר נועם, משהו לא נעים, מחשבה לא נעימה, תחושה לא נעימה בגוף, הוא קופץ מיד ודוחף אותם, מנסה להדוף אותם. ואם משהו, אין לו, לא את האיכות הזאת של משהו שהוא מאוד, מאוד נעים שהוא רוצה לתפוס בו, ולא משהו מאוד לא נעים שהוא רוצה להדוף אותו, הוא נופל המים באכזבה, עושה במים בתוך כך את התנועה האלה. לא משנה אם יקרה כך, או יקרה כך, או יקרה כך, המים שוב ושוב יגעשו. התנועה הזאת, שהדימוי הזה מנסה בעצם לתאר את התגובתיות, שהיא בעצם מה שמתרחש בתודעה, במצב הרגיל שלה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, במצב שהיא קצת שוקטת, אולי אנחנו יכולים פשוט לראות את זה קורה. שוב ושוב ושוב, התנועות האלה יוצרים עוד ועוד קצף, עוד ועוד געש, הקפיצות, הניסיון זה, ירידה למטה, פוגע בחול, עוד ועוד חול, והמים גועשים ואחורים, ואי אפשר לראות דרכם. ההצבעה שאנחנו מבקשים עכשיו להצביע עליה, עם עיניים של צוללנים, מדענים, שפשוט רוצים לראות מה קורה, לראות את התופעה הכל כך טבעית הזאת, זו תופעה טבעית. ככה מיינד מתנהג. לא המיינד שלך, המיינד שלך, או המיינד שלי. זה לא איזשהו משהו שלי. ככה מיינד פועל. והשקט המסוים שנבנה בתוך התהליך הזה, באפשרות לראות, מאפשר לנו לראות את זה. או אם תרצו, מאפשר למיין לראות את עצמו. יש פה איכות סלף-רפלקטיבית. והראייה הזאת, זה לא שהיא מבטלת את הטבע של המיין, אבל היא מאפשרת להשפיע. היא מאפשרת לנו לבחור יותר ויותר להשתהות. לא להגיב באופן אוטומטי, באופן אינסטינקטיבי, באותה מהירות, אלא לפקוח עיניים ולראות אותם. וכאשר אנחנו בתוך ההשתהות הזאת, ועם הסקרנות יותר ויותר לראות, הכוח של התגובתיות הולך וקטן. אל תאמינו לי. תבדקו את זה עם עצמכם. ועוד דבר אחד שחשוב לי לומר, אמרתי איזושהי אזהרה למשתמש לפני שהצגתי את הדימוי. אין צורך להזדהות עם שום חלק של הדימוי. זה לא שאנחנו זה היצור הזה ש... זה אני שמגיב, אוי, זה נורא, כמה אני מגיב, איך אני... גם זאת תגובה. גם זאת תגובה למה שאנחנו רואים. אנחנו מוזמנים יותר ויותר להתרווח במקום הזה. במקום שפוקח עיניים ורואה. נזכרים שוב ושוב להתרחב, להתפשט. ההתאגנות בגוף כמרחב אינה איזושהי נעיצת יתד. וכל מרחב הגוף, ומי שמדבר אליו גם דימויים משפות כמו אל הגוף האנרגטי, אל הגוף האתרי. חבר שוב ושוב אל המקום הזה, להתרווח בתוכו, ועם המגע בחוויה המוחשית הזאת, לפקוח את העיניים. לפקוח את העיניים ולראות, ולראות במקומות שהם workable. תחושות שעולות בגוף, למשל, שנמצאות תחת המטריה של כאב, לאו דווקא כשזה מציף. לא שזה מרגיש שאני אמור. כדי להיות עם הכאב, אני צריכה להילחם בו. ולראות, עלתה בי פה איזושהי תחושה, מה נמצא מתחת למכסה הזה שאני קורא לו כאב? זה דקירה, זה איפשהו באזור הזה. מה קורה כאשר אני לא מגיבה אליה? מה קורה כאשר אני כן, כאשר אני עוד ועוד חושבת על זה? לחקור את זה, החקירה, פקיחת העיניים, היא בלב של התהליך הזה. בואו נשב.